חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר גם היום. ביחד עם החברים שלנו מסוגת, שאיתם אנחנו מבשלים באהבה, גם את הפרק הזה.
אנחנו מתחילים.
הלו, 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 הייתי צריך לברך, אומרים את זה באצטקית.
אלוהה, הלוהה, הלוהה? הלו, זה הוואי.
זה הוואי.
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 הוואי. למה שם שני איי?
אני חושב שזה איזשהו רפרוף כאילו לשפת המקור.
מאוד מוזר.
מאוד.
מאוד משונה. איזה פרק מהמם ומהר, זה יגיד מהניין.
מהניין.
שזה שילוב של מהמם ומעניין מחכה לנו היום. כלומר, אימור, אנחנו אף פעם לא יודעים בתחילת הפרק, האם הפרק באמת יהיה מהמם ומעניין. המאדרין אומרים מהמם ומעניין, כי זה וו החיבור לפני אותיות בומף.
כן.
אבל יש לי תחושה שכזו, כי זה פרק מאוד מיוחד. לא הרבה פעמים נתקלנו בחומר גלם שכזה, שמראש בישיבת מערכת שלנו אמרנו, טוב, קולינרית, בעיה.
בעיה, כן. דיברתי עם מישהי, והיא אמרה לי, וואו, זה כזה נושא מעניין. ואמרתי לה, מעניין, מה אכלת פעם עם קינוע? אז אומרים לי, מה, קינוע, מלא דברים. סלט. שכה הסתיימה. זהו, ניתקתי.
אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על הקינוע. יש לי מלא.
צריך מלא?
כן.
טובים?
נראה לי שכן.
טוב.
טוב, אז אני אתחיל.
את רוצה להתחיל את?
לא, זה זורמת, כך, כך.
לא, לא, אני אתן לך, אני אתן לך, כן.
לא, ובטח העובדות שלך הרבה יותר שוליות.
מה קרה בשנת 2013, אפרת?
אני יודעת.
את יודעת.
זו עובדה שלי גם.
קרו שני דברים. מה העובדה שלך?
ב-2013 היה שנת הקינוע. הוא מכריז על שנת הקינוע.
אני מכריז על שנת הקינוע.
אז תכריז, בבקשה.
לא, אני לא אכריז על שנת הקינוע, אני אשאיר לך את זה.
לא, תכריז על שנת הקינוע.
לא.
או שהרסתי לך את הבילדאפ.
לא, אני אשאיר לך את זה, ואני אעשה את 2013 השנייה.
לא, את 2013 השנייה יותר חשובה לי, בגלל זה לא אמרתי אותה. היא לא בעובדות שלי, היא בהובלות במהלך הפרק, אני רוצה לדבר על זה.
מה, היהדות?
לא.
לא?
נכון, גם זה קרה ב-2013.
כן.
2013 הייתה שנה ממש טובה לקינוע.
להשאיר את הקטע הזה? זה כאילו מאחורי הקלעים היסטריה, וככה זה נשמע באמת.
אוקיי.
אוקיי, אז...
לא, זה לא תמיד קורה, לא תמיד יש ישיבות מערכת בזמן הקלטות, בדרך כלל לא.
לא, בסדר, אבל יש הרבה כאלה... פן טיים. אז מה מיוחד בשנת 2013?
מהכל?
מהכל. מה הכי מיוחד? בדיוק לפני עשור, האום הכריז על שנת 2013 כעל שנת הקינוע. כפי שאמרה ידידתי, היא קיבלה את הכבוד המגיע לה כהכרה בשיטות הקדומות של בני האנדים, ששימרו את הקינוע כמעט בסתר כמזון במשך הדורות, עד היום, למעשה, ואני ארחיב בהיסטוריה.
בסדר גמור.
כן, עובדה הבאה.
אני רוצה להגיד משהו אחר לגמרי, לא קשור ל-2013.
כן.
2017.
וואו.
בשנת 2017 פוצח הגנום של הקינוע, והשלב הבא אחרי פיצוח גנום יכול להיות... השבחה גנטית והנדסה גנטית. זה כמובן שני דברים שאינם, ההנדסה הגנטית אינה חוקית בישראל. כלומר, מותר לעשות ניסויים בהנדסה גנטית, אבל אסור
למכור מוצרים שהונדסו גנטית. למכור
ולגדל דברים שהונדסו גנטית בישראל, כמו גם באיחוד האירופי, תודה לאל. אבל כן כדאי לדעת שבשיטות של הנדסה גנטית הצליחו ליצור קינוע שגם יש בה הרבה יותר יבול, גם היא הרבה יותר עמידה לחום, וגם הצליחו לייצר זנים עם הרבה פחות ספונין שהולך להיות כוכב בפרק הקרוב, ועל כן גם הרבה פחות מרירה. זה קרה בזכות פיצוח הגנום.
על פי נתוני איגוד הייצוא הפרואני,
אדקס,
בשנת 2004 עד שנת 2008 צמחו מחירות הקינוע בשוק העולמי ב- 1,193%.
מטורף.
אבל, מה מטורף עוד יותר? שימי לב, הרוכשות העיקריות בשנים האלה של קינוע היו מספר אחד, ארצות הברית. מספר שתיים, ישראל.
מה?
כן. היום זה כבר לא ככה, ישראל מקום עשירי, אבל ישראל פעם הייתה מספר 2 בצריכת קינוע בעולם.
אנחנו early adapters, אנחנו ממש. אוהבים דברים חדשים, אנחנו...
טרנדסטרס.
אנחנו נורא אוהבים טרנדים.
לגמרי.
חולים על טרנדים. זו אגב אחד האתגרים הכי גדולים במסעדנות בישראל. כן. ובכלל בחוויות קולינריות.
להוביל.
כל הזמן מחפשים את הדבר
כן,
הבא.
כן,
מה
כן.
הדבר הבא? אוי, הייתי פה 3 פעמים, התפריט משעמם, מה אין ספשייל? חמודים, תלכו לביסטרו בפריז ותשאלו אם יש ספשייל, כאילו, אחרי 100 שנה, הסתכלו לכם מבט של, מה? מה ספשייל? כן, ספשייל, היום הגיע כאילו הצדפה מדהימה, יותר גדולה במילימטר מהצדפה של אתמול. זה הספשייל.
הייתה עובדה ממורמרת של אפרת אנזל. העובדה הבאה, בבקשה.
אני נהיית היתרית, אתה חושב?
את קצת היתרית.
בזמן האחרון היא היתרית, נכון?
כן, שונאת את העולם וגם את כולם.
תקשיב, אבל לא הייתי ככה פעם.
זה תקופות.
נרגנת. אני לא רוצה להגיד את המילה הראשונה בנרגנת.
אני אגיד. קשישה.
אתה בסכנת הכחדה כרגע.
אני ממש, האיומים שקיבלתי בפרק הקודם על החומוס.
אתה ממש בסכנת הכחדה כרגע.
טוב, אני זן נכחד.
כמו זה, הייתי אומרת כמו מה, רק הייתי זוכרת משהו, אבל הסקלרוזה.
תמשיכי.
ובכן, מכיוון שהקינוע היא כל כך בריאה, וכל כך עשירה במרכיבים תזונתיים חיוניים, ומכיוון שאפשר לעשות איתה כל מיני דברים, כמו לא רק לבשל אותה, אלא גם לעשות ממנה קמח, וגם מכיוון שאפשר להפוך אותה לגידול מאוד מאוד כלכלי, נכון? לעשות המון קינוע פר שטח, בגלל כל התכונות האלה נכנסה הקינוע בכבוד לתוכנית של נאסא, כגידול ניסוי, שהמטרה היא שאפשר יהיה לגדל אותה בתחנות חלל, והיא תהיה חלק מהתזונה של אסטרונאוטים, בין אם זה בטיסות ובין אם בשהייה בתחנות חלל. זה מקסים.
העונה הזאת, כל חומרי הגלם מככבים בחלל.
כן.
כולם כאילו ממריאים אל על.
כן, אבל מכיוון שעוד לא היו בעונה הזאת ירקות, וגם אנחנו נרמוז לכם, גם אין הרבה ירקות בעונה הזאת, מה יאכלו שם בחלל? כאילו, רק פחממות וקטניות?
שאלה טובה. כנראה שכן.
לא.
לא, וירוקים. מגדלים ירוקים, מגדלים חסות וכל האלה.
ובשר מונדס ומתורבת.
כן. זה, אין לי בעיה.
יהיה טעים. אנחנו גם לא נהיה שם, מה אכפת לנו? עובדה הבאה?
עובדה האחרונה היא שהקינוע נכנסה לישראל בערך לפני 25 שנה.
משהו כזה.
היא נכנסה כסערה בקרב שוחרי הבריאות.
כן.
אבל היה שף אחד חמוד שמנת הדגל שלו כבר לפני 20 שנה הייתה קינוע.
רגע, שף אחד חמוד.
כן, בחור ממש חמוד.
שנייה, יש לי שני דברים להגיד על זה.
אוקיי.
אחד, בדיוק בדרך לכאן דיברתי עם אביבית פריאל, שסיפרה לי שכבר ב-2002 טפאו הייתה לה מנה עם קינוע, שזה היה מאוד נחמד, אבל אתה מדבר על 25, עוד אחורה.
לא, אני לא, לא, על 20 שנה.
שמנת הדגל שלו הייתה קינוע?
אני, במסעדה הראשונה שלי, מנת הדגל הייתה דלת קינוע.
מה אתה אומר?
מנה שקיבלה שבחים מפה ועד קזחסטן.
אתה כזה פורץ דרך.
ממש.
תיתן לנו בסוף את התיאור פלוס מתכון של הדלת קינוע שלך?
If you'll twist my arm.
בקיצור, כן.
כן.
בקלות.
ברור.
ברור, מה שחי שם.
אפרת, אנחנו בקינוע, מי היא הקינוע?
או, מי היא, מי היא, מי היא, חמודה שכזאת. חנופודיום קינוע. ככה קוראים לה, שם חמוד ומתוק. לא מדובר בדגן, לא מדובר בקטנייה, מדובר בזרע. וזה אולי הדבר הכי חשוב, שהרבה אנשים יודעים שזה לא בדיוק דגן, אבל זה לא דגן. זה לא שזה לא בדיוק דגן, זה לא דגן. כלומר, זה נכון שמבחינה קולינרית אנחנו מתייחסים אליה לדגן, אנחנו מבשלים אותה כמו דגן, אבל היא לא. קוראים לזה פסאודו-סיריאל. יש קבוצה של כמה זרעים שאנחנו...
מתחפשים.
מתחפשים, כי במטבח אנחנו באמת משתמשים בהם כמו דגנים, ומאבדים אותם כמו דגנים, אוקיי? מוכרים לנו אותם בסקיות, אנחנו מבשלים אותם, או לפעמים אנחנו תוכנים מהם, עושים מהם קמח, אבל הם לא. מה לעשות מבחינה בוטנית? הם לא. אז בקבוצה הזאת חברים פרט לקינוע, כמובן גם האמרנט, שאגב הוא הדבר הבא,
כן.
כן.
אני לא יודע, הוא כבר שנים הדבר הבא.
לא, 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 אבל עכשיו יש המון מחקרים עליו, בגלל שהוא גדל ממש טוב בתנאים...
בצורת.
בתנאי בצורת, כן. באפריקה, וכשאנחנו הולכים לעולם שהולך ומתחמם גלובלית, אז אנחנו נוסעים עינינו לעבר דגנים שקל להם לחיות בתנאים כאלה, ופחות לדקינות, שהרבה יותר קשה לגדל אותם בתנאי יובש קיצוני.
אוקיי.
חברה נוספת בקבוצת הדמויי דגן היא הקוסמת, שנגיע אליה עונה.
מגיע.
זאת שנולדה עם שם של כללה.
היזהרו? נגיע.
גם איזה, כן. לחברי הקבוצה הזאת יש דבר משותף נוסף. הם מאוד מאוד בריאים, הם עשירים בחלבון, בחומצות שומן טובות, במינרלים, בוויטמינים. כך גם חברתנו הקינוע. אז הקינוע הזאת, לא רק שהיא דומה לאמרנט, היא באמת קרובת משפחה של האמרנט גם, זה ככה נקראת אמרנט הפאמילי, שהמשפחה הזאת פעם קראו לה אחרת. משפחת כף האווז. ולמה אני מציינת את זה? כי חברינו המלקטים ורבים ממאזיננו התחילו ללקט בזמן החורף וככה אביב, יש את הצמח שנקרא כף הווז, והוא אכן קרוב משפחה של הקינוע, זה צמח בר שאפשר ללקט, אפשר לבשל, אפשר לשים בסלטים, ובאמת הוא נראה כמו כף של הווז, ועל כן אפילו נורי סמדר מצליח לזהות אותו ולקטוף אותו בדרך לבית ספר.
כל הכבוד.
ברחוב החשמונאים אפילו בתל אביב יש כף הווז.
וואו.
איפה היינו? ובכן,
כן.
אז מדובר בצמח חד שנתי שמגדלים עבור הזרעים שלו, זה צמח שתואר לראשונה על ידי בוטניקאי גרמני, שממש התעסק בצמחים של דרום אמריקה, כי אכן היא מגיעה במקור מדרום אמריקה, אתה תכף תרחיב על זה כל כך הרבה בהיסטוריה, שמה שנקרא, אני לא אכנס לזה, אבל
רבה.
היא אוהבת אזורים גבוהים, היא אוהבת ומשגשגת בהרים. תלכו בשדה, איך תדעו שנקלטתם לשדה קינוע? ראשית ידברו סביבכם ספרדית, כנראה.
כנראה.
יהיה גבוה. אתם תסתכלו לאנשים, הם יהיו חמודים, נחמדים, לבושים בצורה צבעונית, כן. כנראה שזה יהיה פירו בוליביה. הצמח הזה אבל, הגובה שלו בערך מטר שניים, צמח רחב, עלים סעירים, גבעול אחד עצי באמצע, ממנו יוצאים ענפים, ותפרחות מדהימות, יפהפיות, נראות כמו שיבולים כאלה.
להבות.
להבות, כמו, זה תספורת אפרו. זה כאילו, זה כמו חיטה, שיבולת של חיטה, שפיזרו לה את השיער ועשו לה אפרו.
את זוכרת הטרולים? של פעם?
טרולים!
טרולים!
זה מה שחיפשתי!
כן.
זה מה שהזכיר לי, רשום לי תספורת, זה השיער של הטרולים, ככה זה נראה, זה גם ורדרד כזה.
כן, כן.
בגלל זה אני עושה איתך פודקאסט.
בגלל הדימויים.
למה לא התקשרתי אליך? אני כל הזמן, מה זה מזכיר לי הדבר הזה? זה טרולים. מדובר בפרח שיודע להפרות את עצמו. אבל בטבע, עוד לפני שהוא תורבת, הפרחים היו צובעים את עצמם בצבעים אדומים, כדי למשוך חיות, כדי לעזור בהפריה, וגם כמובן כדי להפיץ את הזרעים. עכשיו, כשמגדלים את הקינוע בתוך שדות, פחות צריך את הצבע האדום הבוהק הזה. אז רואים פרחים גם יותר בהירים, אבל בעיקרון במקור זה היה הצבע האדום. הפירות, כלומר הזרעים, שזה מה שאנחנו מחפשים בקינוע, הם קטנטנים. כל מי שאי פעם נתקל בקינוע, מדובר במילימטר שתיים של זרע, שמגיע בכל מיני צבעים. לבן, אדום, שחור, ג'ינג'י, חום, בז'
חול.
צבע חול.
כמו שאמרת על החומוס בפרק הקודם.
נכון שעכשיו פתאום אתה רואה שלהכל יש צבע חול?
הכל צבע חול, כן, זהו.
כן. סיפרתי פעם על מה, איך אור ייבש בלונדינית?
ייבש בלונדינית?
ייבש בלונדינית.
את לא בלונדינית, הוא אמר לה?
כן.
מה?
היא אמרה, השיער שלי בצבע בלונד. הוא אמר לה, בלונד זה לא צבע, השיער שלך בצבע בז'.
אוקיי.
הוא היה בן שש. מאז הוא השתפר, הוא מודל משופר כיום.
אני פעם אמרתי לחברה שמאפירה בצדעיים, אמרתי לה שהשיער שלה בצבע של, אני לא זוכר, אמרתי לה אפור אכבר או אפור מלוכלך, אבל היא מאוד נעלבה.
ידעי חברה שלך?
כן, אבל פחות.
מעניין למה.
מעניין.
בקיצור, אמרנו שבמקור הקינוע עם הפירו מערי האנדים רגילה לגבעים גבוהים, ולכן עם אותו שדה שבו תלכו, כנראה יהיה גבוה, גובה של 2,500 עד 4,000 מטר, בטמפרטורה אידיאלית שבלילה ממש קר, כמו בערים, איזה מינוס 4 מעלות, אבל היא מאוד אוהבת חום ביום. היא אוהבת את ה-35 מעלות. היא אוהבת שחם לה ביום וקר לה בלילה, והיא צמח עמיד, כלומר, זה שאמרנו עד מינוס 4, שהיא אוהבת את המינוס 4 בלילה, היא יכולה לסבול גם הרבה יותר קור מזה. לא תהיה לה בעיה אם יהיה קר בערים יותר. מתי תהיה בעיה? אם זה בתקופת הפריחה. שם זה יפגע בתוצרת שלה.
אוקיי.
מה עוד אנחנו צריכים לדעת על הקינוע? אנחנו צריכים לדעת שזה צמח מסורתי, ובאופן מסורתי תמיד היו כותפים דברים ביד, נכון? לא היה קומביינים, גם משהו שגדל על הר, קשה להריץ קומביין על הר. אבל יש סיבה שעד היום הקציר שלה הוא ידני ברוב המדינות, כי בגלל שהזרעים שלה מבשילים לאורך תקופה, אי אפשר כאילו להגיד לקומביין, יאללה, תוריד את השדה. אנחנו צריכים כתף ידני שיזהה, יעשה את הסלקציה ויראה שיש זרעים שכבר הבשילו, וכאלה שצריכים עוד זמן על הצמח. כמובן שבמדינות מפותחות היום, כאילו נותנים קומביין, כי פשוט פיתחו זנים שמבשילים יחסית בזמן אחיד, ואז אפשר להריץ שם קומביין כזה, כמו של חיטה בקיצור.
כן.
מתי קוצרים? כשהזרעים מתייבשים, כשמתחילים להתייבש. כלומר שאחוז המים בהם יורד מתחת ל-10%, אז מזהים את זה וכותפים אותם. אחרי הקטיף, אתה יודע, מסננים אותם, מעיפים את כל מה שלא צריך, נפטרים מכל הגבעולים, ואז ממשיכים ייבוש כדי שהזרעים לא יתאפשו, אבל פה נכנס איזשהו תהליך שעוד מעט נדבר עליו בהרחבה. כי עוד מעט נדבר על התהליך של למה אחרי שהתאמצנו כל כך לייבש את הקינוע, אנחנו מרטיבים אותה ומייבשים אותה שוב, ורק אז משווקים אותה לבתים, אבל זה בהמשך.
אם בקינוע עסקינן.
ובסקינוע עסקינן.
ולקינוע יש כותרת אחת, היא בריאה. כשאנשים חושבים על האופציה הבריאה, הם חושבים על אולי ניקח את הסלט קינוע.
נכון.
מהתפריט.
חד משמעית. ובצדק.
כן, היא כזאת בריאה?
כן, וזה באמת חשוב שאתה אומר את זה, כי הרבה פעמים יש דברים שיש להם אפיל בריא, אבל וואלה, הם לא כאלה. נגיד צ'יה למשל, שהיא היא בריאה, אבל היא לא מה שעשו ממנה. קינוע היא בהחלט מה שעשו ממנה. היא זרע מאוד 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 עשיר בחלבון, וזה חלבון נהדר, עם כל חומצות האמינו
שצריך. כן, זה חלבון מלא.
כן.
כל התשע.
יש 21 חומצות אמינו שצריך.
לא, אבל יש את התשע שאין בה...
החיוניות.
החיוניות, כן.
חומצות אמינו חיוניות, נכון.
אוקיי.
זה חשוב, כי בדרך כלל שאנחנו מדברים בעולמות הדגן קטניה, צריך לשלב דגן וקטניה כדי לייצר חלבון מלא. הקינוע בא בילט אין עם הסיפור הזה.
מהמם.
אז היא מאוד מאוד עשירה בחלבון, למרות שאגב, אחרי הבישול יש בה הרבה פחות חלבון. כן, כדאי לדעת. הרבה הולך לאיבוד, אבל עדיין, יחסית לכל הדגנים וזה, היא מאוד עשירה בחלבון. יש בה הרבה סיבים תזונתיים, אז היא מאוד עוזרת לעיכול, היא מאוד עוזרת גם לתחושת צובע, שזה גם חשוב לכל מיני אנשים ששומרים על תזונתם.
טובה לסוכרתיים אם כך.
נכון.
אוקיי.
יש בה הרבה ויטמין B, יש בה כמעט 50% מהדרישה היומית לחומצה פולית. יש הרבה מאוד מגנזיום, ברזל, זרחן, אבץ, יופי של דבר הקינוע הזאת, ויש דבר נוסף שיש בה, או יותר נכון, אין בה גלוטן.
אהה.
ובמדינה ותרבות וחברה שבה אנחנו אוכלים הרבה יותר מדי גלוטן, שגם לחלקנו כבר יש רגישות, וחלקנו מכביד על הבטן, וחלקנו פשוט, אתה יודע, יש להם דגנת, צליאק.
דגנת.
אז איזה יופי שיש כזה דבר, שהוא גם טעים, גם מזין, גם נהדר, וגם ללא גלוטן.
Mm-hmm.
שזה מהמם.
מהמם. אבל צריך לחזור לעניין השטיפה הכפולה.
בדיוק.
כי בריא בריא, יש בה גם משהו שהוא לא בריא וצריך להסיר ממנה.
נכון.
וזה הספונין.
זה נושא מרתק.
ספונין, כשמו כן הוא, אם הוא מזכיר לכם את המילה סבון, סופ, אז כן, זה חומר שנועד בעיקרון להגן על הירק או מה שהוא גדל עליו מפני מזיקים, סוג של תכשיר הדברה טבעי שהצמח מספק לעצמו.
מה, הוא מכסה את עצמו בסבון?
הוא מכסה את עצמו בחומר סבוני, שנקרא ספונין, והחומר הזה הוא גם רעיל מאוד במינונים גבוהים, אבל גבוהים מאוד, וגם הוא מר נורא, ויש לו ריח היום ונורא, ומי שזוכר את הקינות הראשונות שהגיעו לישראל,
נכון.
זה היה דבר מסריח, זה היה אוכל לציפורים. זוכרת?
אני זוכרת שקראו לזה אוכל לציפורים.
אוכל לציפורים. למה יש לו טעם מר, או למה הוא דומה למילה סבון? כי באמת התכונה הכי חזקה שלו היא שהוא מקציף. זה חומר הקצפה טבעי, למעשה את הסבונים הראשונים עשו מצמח שנקרא בעברית סבונית, שיש בו אחוז הרבה יותר גבוה של סבונין, ובקינוע יש מספיק סבונין כדי להקציף עד כדי כך שבני האינקה היו משתמשים בנוזלי קינוע כשמפו.
די.
כן. לקחתי את זה מההיסטוריה ודחפתי את זה לפה.
הם היו לוקחים קינוע ומקרצפים?
מקרצפים עם קינוע. ממש כך.
נשמע כמו תוכנית יוטיוב.
כן.
מקרצפים עם קינוע.
והספונין זה חומר שצריך להוריד, כי הצרכן הסופי, כמו שהוא רוצה את האורז שלו לבן, לא רוצה לעמוד ולקרצף קינוע בבית, הוא רוצה קינוע נקייה גם מריחות, וגם מטעמים, וגם כמובן מסכנות של חומרים לא בריאים כאלה ואחרים, ועל כן... סיפור השטיפה במפעל.
שזה מדהים, אנחנו מביאים את הקינוע ליבוש כבר, כי כותפים אותה כשהיא יבשה, מייבשים אותה, ואז מתחילים לשטוף. וזה חתיכת שטיפה מה שעושים שם.
כן, צריך ממש להוריד את החומר הזה, לדעתי הוא קצת דביק, הוא ממש יושב על הצמח.
וזה קטע, כי בכל הפיתוחים שעושים לקינות, מצד אחד אני בטוחה שמנסים להיפטר מהספונין, מנסים להיפטר מאותה שכבה שגם מוסיפה תהליך עיבוד
שעולה כסף.
שעולה כסף, בקיצור.
כן.
וזמן.
נכון.
שגם זמן בסופו של דבר זה כסף.
נכון.
מצד שני, אתה מוריד את מנגנון ההגנה של הצמח, אתה הופך אותו להרבה יותר חשוף לזיהומים, והרבה יותר חשוף למזיקים.
שואלת מבחינת פיתוח.
מבחינת פיתוח, מה עדיף לנו?
זה מאוד מעניין, כי הספונין זה מה שהופך את מרבית הקינוע לאורגנית. היא לא אורגנית כי... כי היא לא עומדת בהגדרות של אורגנית אולי, אבל באופן טבעי, יש לה הרבה פחות מזיקים, והרבה כן. פחות כאילו סכנות.
כאילו כמעט לא צריך לרסס אותה בסופו של דבר.
כמעט לא צריך לרסס אותה.
מעניין.
נכון. וספונין יש בעוד הרבה דברים אחרים, אבל הרבה תכשירי קוסמטיקה, שמפואים, סבונים,
ותמיד זה, ותמיד זה מהקינוע שיש
לא,
עוד...
לא, לא תמיד מהקינוע.
עוד צמחים שמכילים את הדבר
יש
הזה.
יש עוד צמחים שמכילים את זה, מקינוע עושים הרבה דברים, אבל שהם לאו דווקא אוכל גם.
אוקיי, אז אם כבר העלית את זה, אז אולי בוא תספר לנו מה למשל כאילו עושים מקינוע.
אוקיי, אז...
שהוא לא אוכל, כן?
בגדול, התפקיד הבסיסי של קינוע היה מזון לבעלי חיים, מספו, מספו ירוק, כי היא כל כך עשירה, אז חיות המשק מאוד מאוד נהנו ממנה, אבל משתמשים בה בתעשיית כותלי החרקים הטבעית, mm-hmm. כותלי ביו-חרקים. הספונין הזה הוא חומר טבעי, אפשר להשתמש בו עוד בצמחים אחרים, זו שיטה טבעית לנהל מזיקים, אז בבוליביה הם משתמשים בזה לא מעט.
אוקיי.
Okay. ככותל חרקים, יש לה שימושים בעולם הרפואה, בדיוק. בעולם התרופות, זה מה שחשוב, יש להם פוטנציאל מאוד גדול, הם עוזרים בבעיות מעיים, הם עוזרים לשיפור ספיגה mm-hmm. של תרופות מסוימות, mm-hmm. והם גם שולטים בצמיחה של פטריות, אז אם יש זיהום פטרייתי, mm-hmm. אפשר להשתמש גם בספונין, בעולם הקוסמטיקה, תמצית מהפרחים ומעלים, הרבה פעמים בסבונים ומרקחים וכל מיני דברים שאנחנו שמפויים, שאנחנו רוצים שיקציפו.
אז רגע, 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 מעניין אותי לדעת, האם הם מגדלים את הקינוע לשם הסופונין, או שפשוט הם לוקחים סופונין שהופרש מתעשיית המזון ומשתמשים בו בתעשיית הקוסמטיקה והפרמצוטיקה?
לא, מגדלים אותה למזון, זה תוצר לוואי, בעיקר משתמשים בצמחים שיש בהם אחוזי סופונין הרבה יותר גבוהים, אבל אפשר גם להפריש מהסופונין של הקינוע.
כן, זה מה שאני אומרת, כי אם כבר יש סופונין, למה צריך לגדל סופונין נוסף?
כי יש צמחים שהם באחוזי סופונין פי 100 מהקינוע, עדיף לגדל אותם מאשר לגדל מלא קינוע ונשאר מעט ספונין.
לא הבנתי, אתה מדבר על שימושים בספונין או שימושים בקינוע?
בקינוע. Okay. אני אומר, יש קינוע בהרבה מהמוצרים האלה, את שאלת לגבי האם בכל המוצרים משתמשים בקינוע? לא.
שאלתי האם תעשיית הפרמצוטיקה והקוסמטיקה mm-hmm. מגדלת קינוע משל עצמה כדי להשתמש בספונין, או שהיא משתמשת בתוצרי הלוואי של תעשיית המזון? אני אוהבת שאלות קשות.
לא, זו שאלה לעניין, אבל התעשייה לא מגדלת לעצמה שום דבר, היא קונה. היא קונה כימיקלים מוכנים.
בסדר, זה מה שרציתי לשמוע, זו התשובה שבדיוק רציתי לשמוע. יפה, יפה. אני אוהבת שימושים כפולים.
אגב, יש עוד שימושים, כן? עושים בירה מקינוע, ממש.
כן, זה קצת קולינרי.
אבל בגלל שהעמילן של קינוע הוא מאוד יציב בכל מיני תנאי הקפאה והפשרה, הוא מאוד טוב לעמילנים שמשתמשים בתעשייה, לאו דווקא למאכל, אז נוכל למצוא קינוע בתעשיית הניירות, בתעשיית הפלסטיק, בחומרי העתקה, בדבקים, בכל מיני תרסיסים למיניהם.
אוקיי.
אוקיי.
חמודת, שימושית.
מי ידע?
מי ידע?
מי ידע?
אז אלה כל השימושים המשוגעים שאפשר לעשות עם קינוע, מה שנקרא, איך היינו בלעדי עד שנת 2000 בעולם המערבי?
כן.
ממש. העולם רוצה יותר ויותר קינוע. כן. הדרישה הולכת וגדלה, כמו שאמרת, בחמישה דברים, ב-1000% עלתה הדרישה לקינוע תוך זה 4 שנים, והדרישה עדיין הולכת וגדלה. אז בוא נדבר על פיתוח הקינוע, שמבוצע ממש כאן בישראל, על ידי חברת זרעים דליה.
אז אנחנו מתקשרים לאבישי אמרם, מנכ"ל חברת זרעים דליה, ובוא נשאל אותו על זה.
אנחנו מתקשרים.
שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אז אנחנו מדברים עם אבישי אמרם, מנכ"ל חברת זרעים דליה.
נכון.
מה שלומכם שם?
איפה אתם בכלל יושבים בישראל? בדליה?
אנחנו יושבים בקיבוץ דליה, כן.
אוקיי.
כן, הצפון הקרוב, רמת מנשה.
ממש, והיפה גם. ולמה החלטתם להשקיע בקינוע? למה החלטתם שצריך להשביח את הקינוע?
וואו. סיפור הוא סיפור יפה ומורכב וארוך קצת, אתם תסננו מזה מה שרצו אחת.
כמו החיים.
כמו החיים, כן.
בחיים אנחנו לא מסננים, אבל. טוב, אז זה מתחיל בכלל מקום גידולי השדה. גידולי שדה זה הגידולים בשטחים הנרחבים, שהכל בהם ממוכן, שתופסים את השטחים הכי גדולים בארץ מבחינת חקלאות. אלה הגידולים שנמצאים באדמות השוליות, אלה הגידולים שנמצאים בקווי העימות, אלה הגידולים שנמצאים בעוטף עזה ונשרפים למשל.
אוקיי. Okay.
כלומר, גידולי השדה תופסים שטחים, מה שנקרא אדמות, שאו שנאבד אותם או שנאבד אותם.
אוקיי.
Okay. ולכן הם חשובים גם מהרבה בחינות לישראל. וגידולי השדה בישראל נמצאים במשבר.
אוקיי. Okay.
יש הרבה גידולים שהיינו מקפים לאורך השנים, והגידולים האלה הפסיקו להיות אלכליים, והפסיקו לגדל אותם.
אוקיי.
ולא נכנסו במקורם גידולים חדשים, ולכן יש פה איזשהו משבר. אז זהו מוטיבציה הראשונה שהייתה לנו. המוטיבציה השנייה זה נושא הבריאות. אני משתדל לאכול בריא, בבית שלי אוכלים בריא, נושא שמאוד מעניין אותי באופן אישי ואת המשפחה שלי. ובנוסף לעניין, הגידולים האלה יש להם גם מחיר, להם מחיר כלכלי גבוה יחסית לגידולים אחרים. עשינו את התחשיבים הכלכליים שלנו, וגענו למסקנה שזה תחום שנכון לנו להיכנס אליו, שאנחנו חושבים שישראל כמדינה יכולה להיות מובילה בתחום, כי הגידולים האלה היום מגיעים ברובם ממדינות עולם שלישי. במדינות עולם שלישי, ובטיחות מזון, או איכות מזון, זה דברים שלא תמיד הולכים ביחד. ואנחנו גם עשינו איזשהו סקר, ודיברנו עם קניינים, ודיברנו עם קניינים בחול. שאלו אותם, מה הבעיות שיש לכם? מה מאיר אתכם בלילה? וזו תשובה שחזרה לכם אצל כולם, בטיחות מזון.
אוקיי.
לכן אנחנו חושבים שבישראל, במדינה מערבית, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה, עם חקלאות מתקדמת, ולעשות את הדבר הזה בריא באמת, לאורך כל התהליך. כי הצמח עצמו הוא בריא. וזה מה שאנחנו עושים פה.
אז אתם בעצם משפרים זני קינוע כדי שיוכלו לגדל אותם בעוד אזורים? אתם לא מתעסקים בכל מה שקשור להשבחת כמות החלבון, או היבטים בריאותיים של הצמח?
קודם כל אנחנו לא עוסקים רק בקינוע, אלא ככותרת בכלל בגידולים בריאים, אבל היום אנחנו מתרכזים בקינוע, אז נדבר בה, נדבר עליה. אנחנו עוסקים קודם כל בהכנסה של הגידול לישראל. הכנסה של גידול לישראל זה גידול שלא מוכר פה. אנחנו לא מכירים אותו והוא לא מכיר אותנו. ואיזה תהליך? הוא תהליך מורכב, צריך להבין מתי זורעים את זה. אני זורע את זה בחורף, זורע את זה בקיץ, תחיל משם. צריך להבין באיזה קרקעות זה מתאים. צריך להבין מה הוא אוהב. הוא אוהב דשן, הוא לא אוהב דשן, הוא אוהב קרקעות כאלה או קרקעות אחרות, הוא אוהב אקלים כזה או אקלים אחר. באיזה עומד אנחנו זורים אותו, כמה צמחים בכל מטר של השדה צריך לגדל. יש מלא 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 דברים ברמה מה שנקרא אגרוטכנית שצריך לבדוק. איזה זנים מתאימים לפה, יש מלא זני קינוע בעולם, מלא טיפוסי קינוע בעולם, מה מתאים לפה. התהליך הזה הוא תהליך שלוקח כמה שנים, הוא למעשה תהליך שאף פעם לא נגמר, אבל יש לו איזה שהם שנים ראשונות שהם ברמה של בחינה, עדיין לא גידול מסחרי, אלא רק בודקים. מה צריך לעשות, והאם זה באמת גידול שראוי להיכנס לשדותינו כגידול מסחרי, והאם הוא יהיה כלכלי. בשלב הזה של כמה שנים כבר עשינו אותו, אנחנו מבינים פחות או יותר איזה טיפוסי גידול, איזה טיפוסי זנים אנחנו צריכים, איזה אזורי אקלים, מתי לזרוע אותו וכו', אנחנו כבר פחות או יותר מבינים את הדברים האלה בצורה טובה. וכן, יש כל מיני תכונות שאנחנו רוצים לבדוק אותן, ואחת מהתכונות שאנחנו רוצים לעבוד עליהן היא גם אחוז החלבון. נחשבת בגידול הצמחי שיש לו את החלבון הכי איכותי מבין כל הגידולים הצמחיים שאנחנו מגדלים בעולם, יש לו את החלבון הכי איכותי למאכל אדם. כלומר, הרכב חומצות האמינו שלו,
כן.
בין כל הצמחים שאנחנו מגדלים לחקלאות, מתאימות בצורה הכי טובה לתזונה של בני אדם. אבל הוא לא צמח עשיר בחלבון, אז אנחנו רוצים להעלות את כמות החלבון בקינוע. אם קינוע היום מגיע עם אזור ה-13-14 אחוז חלבון, אנחנו רוצים להביא אותה למקום של 15-16-17, זה כבר ככה מתקרב לדגדג נגיד את החומוס מלמטה, מבחינת הכמות חלבון.
אוקיי.
אז זו אחת התכונות בהחלט שאנחנו רוצים לעבוד עליה.
אוקיי.
מה לגבי פיתוחים שקשורים לאותה מעטפת ספונין שהסברנו עליה?
דווקא בה אנחנו לא רוצים לגעת. באמת? דיברתם עליה.
כן, כן. הסברנו אותה... את חשיבותה, חשיבותה והקושי שבה.
אוקיי, יפה, עלייה וקושי. כן, אני חושב שבסך הכל זה דבר חיובי. זאת אומרת, המעטפת הזאת היא באמת מכילה ספונינים, וספונינים הם הסבונים של הטבע. זה בעצם סבון טבעי הדבר הזה שיש בקליפה של הקינוע.
כן.
מעבר לזה שהוא כזה, הוא מר, והוא דוחה חרקים, דוחה מזיקים.
זה השומר הטבעי שלה.
לא באים אליה שום דבר, בדיוק יש לה הגנה טבעית מצוינת, והגנה אותי גם בשדה. אז זה דבר טוב, זה דבר טוב. אבל הוא דורש עיבוד מסוים אחרי הקציר, דורש הסרה של הקליפה הזאת. זהו, אז אנחנו...
אז בזה לא נוגעים.
אנחנו לא רוצים לגעת, כי אנחנו באמת רוצים להשאיר אותו כגידול עמיד למזיקים.
כן, ואז באמת לאפשר לו להיות עם מעט מאוד ריסוסים גם, בגלל שהוא יותר עמיד.
נכון. יש בעולם זני קינוע מתוקים. זני קינוע שאין להם את הספונינים. עדיין נהוג לקלף אותם, כי בסוף הקליפה הזאת זה כמו איזשהו מוץ, זה כמו איזשהו...
כן, כמו הקליפה של החומוס.
לא חלק שאנחנו רוצים לאכול, אבל את הזנים המתוקים אפשר... פשוט לקלף וזהו, ולא צריך לשטוף אותם. אז יש זני מתוקים, בחנו אותם גם בארץ, רצינו לראות מה זה נותן לנו, אולי זה יכול להוזיל קצת את עלות העיבוד, ואנחנו ממש ראינו במבחני זנים שעשינו, באותה חלקה שגדלים כמה זנים, הזנים המתוקים פשוט נקפים על ידי מזיקים, בכמויות. והזנים המרים לא ניתפים.
יפה.
יש לי רק שאלה אחת אחרונה קטנה.
כן.
משפט אחד.
נו.
איזה עוד נושאים אתם חוקרים, בשביל שנדע אולי טלפונים הבאים, שיחות הבאות, נושאים הבאים, לדבר איתך שוב.
ראיתי פריקי, יכול להיות כזה דבר?
אנחנו יצרני פריקי, נכון.
כן.
נכון, יצרני פריקי. לשמחתי, פריקי הולך לעבור עכשיו ממדבי הנישה למדבי המיינסטרים.
כן.
החל מהחגים הקרובים, יהיה אפשר למצוא את הפריקי שלנו באריזות של סוגת, על המדפים של המיינסטרים, בסופר.
וואו, איזה התקדמות.
זה מהלך יפה, כן, עם הפריקי. אנחנו עובדים על כוסמין, כל הכוסמין היום מיובא לישראל, ואנחנו עובדים על כוסמין מקומי.
וואו.
שנגדל אותו בישראל, כוסמין כחול לבן, מעריך שיקח לנו עוד כשנתיים עד שזה יגיע למסחור. אנחנו מגדלים קצח בישראל.
קצח!
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 וואו, יש עוד כמה דברים ככה בשלבי פיתוח כאלה ואחרים.
נשמע נהדר.
שמחה מאוד ששאלתי.
כן, ממש.
טוב, תודה רבה רבה אבישי שחלקת איתנו את כל הידע הזה.
אמרנו תודה.
תודה רבה.
בשמחה רבה, להתראות.
ביי. זה היה מרתק.
זה היה מרתק, דיברנו על העתיד, אבל אנחנו חייבים חוב למאזינים שלנו שנייה על העבר, כי טסנו לנו קדימה עם הנושאים, ולא דיברנו בכלל על מאיפה הגברת מגיעה אלינו. תן לנו בהיסטוריה.
היסטוריה אהובתי.
היא מהממת ההיסטוריה של הקינוע, נכון?
היא ממש מעניינת. אוקיי, אז לגבי המקורות של הצמח, צמח פירואני מאזור אגם טיטיקקה, אגם שנמצא בגבול פירו ובוליביה, וזה האגם הגבוה ביותר בעולם, 3,800 מטרים מעל פני הים.
ויפה שם כל כך.
היית שם? היית לאגם? כן. ביקרת שם? איזה יופי, איזה כיף, איזה קנאה. מאמינים שבאמת על גדות האגם הזה, טיטיקקה, איזה שם שיהיה בריא, תורבת לראשונה צמח הקינוע, במקומות שפשוט יבולים אחרים לא יכולים לסגסג, והקינוע צומחת שם.
כן, מה כבר יכול לגדול בגובה של 3,800 מטר? איזה מטורף זה.
מטורף מאוד. במשך 7,500 שנים, הגידול הזה צמח והכיל את תושבי המקום, באזור שם שלטו בני האינקה. אגב, מה גיליתי בתחקיר? אינקה זה לא עם. אינקה זה השם של התואר המלכותי של השליט, כמו פרעו.
בני האינקה.
בני האינקה זה כמו בני הפרעונים, או נתיני המלך. אינקה זה מלך.
מהמם.
זה כותרת, בעצם... ככה קראו לה שליט של אותה אימפריה. אז במשך באמת המון שנים גידלו אותו והריצו אותו, והיה לו ממש מעמד אלוהי, הילה של קדושה בעיני המקומיים, עד ש...
כי זה היה המזון שלהם.
זה היה הכל שלהם, זה כאילו היה הבסיס של הכל. כל שנה באפריל היה טקס מקודש לזריעת הקינוע, שבה אינקה השליט... היה שוטל את הזרעים הראשונים באמצעות כף מזהב טהור. זוכרים את... איך קוראים לסדרה הזאת? סבן ציין, הרי הזהב המופלאות. הכל זהב שם. נורא אהבו זהב.
זה חומר מושלם, אמרה אפרת. חובבת.
חובבת הקינוע. וכשקינוע הייתה...
חובבת הזהב, לא חובבת הקינוע.
אוקיי, יותר עניוני. וכשהקינוע הייתה מניבה יבול, אז היו מביאים אותו בקערות זהב, ונותנים לאל החשוב ביותר שלהם, אינטי, אל השמש. ובשפת המקומיים...
קצ'ווה.
היה לקינוע כינוי.
נכון.
צ'יסאיה ממה.
הם כל הדגנים.
הם כל הדגנים.
שזה מדהים. כן, זה אומר שהם השתמשו בזה כדגן, גם הם, ולא ידעו בעצם שבוטנית זה לא דגן.
כן.
לא עניין אותם, זה, משתמשים בזה כדגן. הם כל הדגנים.
אבל, עלייה וקוץ בה. כי הערצה הגדולה של המקומיים לקינוע היה כמעט מה שהשמיד לגמרי את הגידול הזה בעצם. כשהספרדים הצליחו למוטט את אימפריית האינקה בעזרת משהו כמו 30 לוחמים, משהו כזה פסיכי כאילו, הם התחילו להרוס ולבטל את כל הסממנים של התרבויות המקומיות, וכמובן להמיר את דתם של כולם שם לנצרות. כשהם טעמו את הקינוע בפעם הראשונה, הם לא ידעו שצריך לבשל אותה קודם. ולהיפטר מהספונין, הספרדים. והייתה מרה, והם היו בטוחים שהיא רעילה לנוצרים, כי בני המקום צרכו אותה בכמויות על.
Okay.
הם היו בטוחים שזה משהו רעיל רק להם, ולכן הכמרים התייחסו לקינוע כאל סכנה דתית. הם שרפו שדות של קינוע ואסרו על הגידול שלה.
וואו.
ולמעשה רק בכפרים מאוד מאוד רחוקים במומי האנדים, המשיכו המקומיים לגדל את הקינוע, ושמרו על הגידול בחיים ממש במקבצים מזעריים.
וואו, אז בעצם הידע של איך מגדלים קינוע, ובכלל שימור של הזן, המשיך, אתה אומר, במעט מאוד מקומות. על איזה שנים אנחנו מדברים? הכיבוש הספרדי, אחרי גילוי אמריקה בעצם.
כן, המאה ה-16-17 בעצם.
וואו.
כן.
מעניין מאוד, אתה אומר, שהם פחדו בעצם על הבריאות של עצמם, בגלל שהם נוצרים, ובגלל זה הם השמידו, אבל... יכול להיות שזה היה הרבה יותר מרושע מזה, שזה היה
לא, רצון... לא, זה היה דרך לשלוט באוכלוסייה
המקומית. בדיוק, רצון למוטט, רצון למוטט מסורת קולינרית. Mm-hmm. זה, דיברנו על זה, לכו לפרק הזה, שם דיברנו על איך אפשר לשלוט באוכלוסייה, או איך אפשר להקשות על אוכלוסייה מנטלית באמצעות שליטה על מסורות תרבותיות שלה.
ומה שמעניין זה שבגלל שזה היה בעיקר אוכל של תושבי ההרים, אז התושבים העשירים יותר... של האנדים, אלה שגרו באזורים הנמוכים יותר, לא אכלו את זה, כי זה היה אוכל של עניים. אז למעשה, הקינוע באמת התקבצה לה במשך כמעט 400 שנה, במספר אזורים מאוד 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 קטן, והמקומיים באמת שמרו על הגידול הזה בחיים. וככה, עד שהטכנולוגיה התקדמה, ומחקרים התחילו לחפש מזונות בריאים, שיסביעו את האוכלוסייה שהולכת וגדלה על כדור הארץ, וגם התזונאים נחשפו לקינוע, וזה קרה סך הכל לפני כמעט 30 שנה.
מטורף.
ב-1994 פורסם מאמר ששיבח את הקינוע במגזין Reader's Digest, שהיה אחד המגזינים הכי נפוצים, אולי הכי נחשבים לתקופתו, וקיים גם היום. והתחיל איזשהו קרייז עולמי סביבה, שהתחיל לדעתי בקליפורניה.
הגיוני.
והתפשט... כאש בשדה קוצים, כן. בעצם. התחילו לגדל אותה בצורה אובססיבית בפירו, באקוודור, בבוליביה, בצ'ילי, הביקוש עלה, כמו שאמרתי, בחמש עובדות, תוך עשור באלפי אחוזים.
כאילו בעצם בפירו ובוליביה אמרו, אוקיי, יש לנו כאן קינוע, יש לנו את הידע, כולם רוצים קינוע, אז פשוט חזרו לגדל קינוע, כשעכשיו אין שם נוצרים שאומרים להם, don't do that.
Don't.
אוקיי.
אבל גם פה היה עלייה וקוץ בה, אבל נראה לי זה מספיק לנושא ההיסטוריה כרגע.
כן, תראה, זה קרה ב-1994, שבאמת הקינוע מתחילה את תור הזהב שלה בעולם, וכולם מתחילים לדבר עליה, וכולם גם מתחילים לשתול קינוע. כלומר, היום הקינוע גדלה כבר ב-70 מדינות מסביב לעולם, שזה כן. רק מעיד על כמה כולם מבינים גם את הפוטנציאל הכלכלי של כל הסיפור הזה. אבל עדיין... בגלל התנאים המיוחדים, תנאי השטח המיוחדים, עדיין 97% מהקינוע גדלה בפירו ובוליביה.
כן.
אבל גם בזה יש עניין, כי מקודם הזכרנו את שנת 2013.
כן.
מה שנקרא, העלינו על נס את שנת 2013. בין 2006 ל-2013, המחיר של הקינוע מזנק בעולם. עולם המערבי מתחיל לשאת עיניו אל הקינוע, הדרישה הולכת וגדלה, ושוק חופשי, מה שקורה זה, המחיר עולה,
המחיר
משלש את עצמו. ומצד אחד אומר, אחלה, אין בעיה, אז תחיל לגדל קינוע, אבל שם מתחילה להיווצר בעיה, כי ברגע שהמחיר עולה, כל האנשים שחיים על קינוע, זו התזונה הכי בסיסית שלהם, פתאום מתחילים להתקשות, לשלם, על חומר הגלם הזה.
כן, מה שקרה עם הפיצוץ במחיר הזה, כל כלכלת פירו השתנתה.
בוא נרחיב על זה, זה מטורף הדבר הזה מבחינתי.
אוקיי, דמיינו לכם מצב. אתם חיים באמצע המאה שעברה, בדרום אמריקה, סוף המאה שעברה, במדינה כמו פירו או בוליביה, אין טכנולוגיה, השכר הממוצע לנפש, משהו כמו סנט ליום. אתם חקלאים, אתם מגדלים קינוע, זה לא רק מזון שאתם אוכלים, זה מקור ההכנסה העיקרי שלכם, ואז השוק מתרחב בצורה, זה כמו לזכות בלוטו.
כן.
נופל עלייך בום פתאום. כן. מרוויחה הרבה יותר כסף ממה שהיית עושה פעם. אבל בגלל שהקינוע עושה כל כך הרבה כסף, אז את מחליטה גם להקדיש את כל השטחים החקלאים הפנויים שיש לך לקינוע. כן. למה לגדל תפוחי אדמה? קינוע הרבה יותר מכניס. וזה משנה את כל מארג החיים של המקומיים בעצם, את הצורה שמאבדים את האדמה, את הצורה שמתפקדים כקהילה, ככלכלה, כחברה, הכל משתנה.
יואו. כאילו אלפי שנים הכל בסדר, יחסית, אם מוצאים החוצה את התקופה שהספרדים שרפו להם את השדות, ופתאום כאילו, כסף הורג את האנשים, כסף מתחיל לעשות בלגן.
כסף עושה...
את כל הבלגן.
והרבה יותר ממה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, ככל שגדל הביקוש לקינוע, ככה גדלים גם האתגרים. אותם עיקרים עניים, כמו שאמרת, אלה שאכלו קינוע במשך כל השנים ומגדלים אותה, המחירים של הקינוע הפכו אותה ליקרה מדי עבורם. זה מזון יסוד של אוכלוסיות עצומות. ולא רק זה, ההתרחבות המהירה של החקלאות שבה מגדלים את הקינוע, גרמה לשיטות חקלאות אינטנסיביות שהובילו להידרדרות איכות הקרקע, בהרבה אזורים שם במדינות. וגם יש חששות לגבי אובדן המגוון הביולוגי, כי החקלאים מתמקדים רק בכמה זנים, עם צורה גבוהה של קינוע כמובן, על חשבון גידולים מסורתיים אחרים, ובאמת מה שקרה זה שבשנים האחרונות, עושים מאמצים באמת אדירים כדי להתמודד עם אתגרים האלה, הרבה חקלאים מאמצים שיטות ברות קיימה, מחזור יבולים, חקלאות אורגנית, שימור הקרקע, הגדלת המגוון הביולוגי, ויש מלא תוכניות חקלאות באזורים האלה, ויוזמות, כל מיני יוזמות של קהילות מקומיות, ותוכניות חקלאיות, הכל נתמך על ידי הקהילה, במטרה באמת להפוך את הדבר הזה להרבה יותר...
מקיים.
מקיים לקהילה.
מקיים לקהילה.
כי אם הם ימשיכו ככה, זה ישמיד את אוכלוסיית המגדלים בעצם.
למה? זה משהו שנורא חשוב לדייק את הדבר הזה.
כי זה משהו שאת מדברת עליו כל הזמן. כל פרק זה הנושא שלך.
מונו-קולטורה.
אם יש גידול אחד שכל החקלאות מתבססת עליו, וזן אחד שכל החקלאות מתבססת עליו, מה קורה?
ברגע שמשהו אחד קורה לזן הזה, הכל מתמוטט. יהיו שם כמה בעיות, הם התמוטטו כלכלית, כי אם עכשיו נגיד משהו קורה לזן כינוע שהם מגדלים, או יש שינוי חד במזג האוויר שזה לגמרי יכול לקרות במשבר האקלים עכשיו, אז הולך כל היבול, או מזיק שהורס ספציפית את הגידול הזה. אחד, הם מתמוטטים כלכלית.
או אפילו טרנדים עולמיים. היום העולם רוצה קינוע, אולי בעוד 20 שנה הם ירצו רק אמרנט, בדיוק.
נכון, כי יכול להיות שיהיה יותר קשה לגדל קינוע גם בגלל תנאי אקלים. אז אחד, כלכלית הם מתמוטטים. אבל שתיים, הם באמת עלולים למות מרעב. כי אם התזונה שלהם מתבססת קינוע, הם עלולים למות מרעב. עכשיו, עוד נקודה שחשבתי עליה, שבאמת באותן שנים שהמחירים כל כך כל כך נסקו, ולמקומיים לא היה את הכסף, את העון הדרוש כדי לקנות לעצמם קינוע,
כן.
הם באוטומט מיד מחפשים דברים זולים יותר להתקיים מהם.
ברור.
ואז התזונה משתנה. ותזונה משתנה שווה תמיד לבריאות משתנה. כלומר, לא משנה למה הם שינו את התזונה שלהם. כן, סביר אבל... להניח שזה יהיה לדגן אחר, והדגן הזה סביר להניח שיהיה בו גלוטן. מה ההשפעה כשאוכלוסייה כל כך גדולה בבת אחת משנת התזונה שלה, נגיד מקינוע לחיטה, שחיטה אגב המחיר שלה הוא עשירית ממחיר קינוע, אתה בשנייה יכול לראות התפרצויות של סכרת, בשנייה התפרצויות של כל מיני מחלות מטבוליות אחרות. אז כשאנחנו מדברים פה על עוצמות ועל חשיבות ועל כמה זה מסוכן כאלה שינויים, וכמה מסוכן שהעולם המערבי זורק קדימה את הטכנולוגיות שלו ואומר, יאללה, בואו נתקדם, בואו נשווה קינוע, בואו נגדל. יש לזה הרבה מאוד מחירים, ובדרך כלל המחירים האלה קורים בחצר האחורית של העולם, במדינות העולם השלישי, שקשה להם לזעוק את הצדק שלהם ואת הצרכים שלהם.
כן, מפחיד.
כן, זה, העולם המערבי צריך לנהוג באחריות, והוא לא תמיד עושה את זה.
ובנימה אופטימית זאת, אם סיימנו להפחיד אתכם שאולי יום אחד לא יהיה קינוע, היום יש קינוע. ואולי תרצו לדעת גם מה עושים איתה.
אתה יודע, אנחנו אומרים קינוע, 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 וזה באמת כל הזמן זורק אותנו להרי האנדים, כי זה השם המקורי שלה בשפת הקצ'ואה, כן. אוקיי? אבל זה נורא מעניין שמשתמשים בשם קינוע בכל העולם.
מה השם שלה בעברית?
אני לא מכירה שם לקינוע בעברית.
וואלה.
לצמח קוראים כף הווז, אבל זה לא באמת כף הווז. קינוע זה קינוע, זה אותו זרע שאנחנו אוכלים. וזה מאוד מעניין, כי אני חושבת שאחת הסיבות לזה שלקינוע יש שם אחד בכל השפות, תראה ביוטיוב, תעשה קינוע, יהיה לך סרטונים באנגלית, צרפתית, גרמנית, whatever, כולם קוראים לזה קינוע.
נכון.
זה בגלל שזה משהו כל כך חדש בעולם המערבי. זה כאילו זה לא הספיק לנדוד בעולם, זה לא הספיק להיכנס לתרבויות בכל מיני מקומות בעולם, ולקבל את שפת המקום, או להתאזרח. וגם זה כאילו, היא התפשטה בעולם, כשכבר היה אינטרנט. כלומר, בשנייה אחת, בעצם העולם הכיר חומר גלם חדש, שהוא לא הכיר עד אותו רגע, רוב העולם, ואז אתה מכניס חומר גלם חדש, אתה לא עכשיו תתחיל גם לתרגם את השם שלו, בכל מקום ומקום.
כן.
אתה תמשיך את כל הקינוע. כן. אז זה מקסים בעיניי, כי אין הרבה חומרי גלם כאלה, שהשם שלהם בכל העולם הוא זהה.
נכון.
אז זה דבר אחד.
אוקיי.
בוא ניכנס קצת למטבח.
בואי נתחיל במקור, שנייה לפני שאנחנו מבשלים.
כן.
למה כשאנחנו הולכים לחנות, כן. ומסתכלים על המדפים,
כן.
אנחנו לא יודעים מה זני הקינוע שאנחנו קונים, אנחנו יודעים מה הצבעים שאנחנו קונים.
אז קודם כל, כי באמת זה לא כזה חשוב בקינוע. כלומר, כל זני הקינוע בסופו של דבר זה אותו המין, הם נבדלים זה מזה אולי קצת בגודל הגרגיר, ואולי, לא אולי, בצבע שלו, אתה יודע, שאת הקינוע האדומה, ואת הקינוע השחורה, ואת הקינוע הלבנה, שהן נבדלות זו מזו בעיקר בטקסטורה ובטעם שאחרי הבישול, וזה גם, זה פיין, זה פינס, זה ממש 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 עדין. רוב האנשים לא ממש יהיה אכפת להם מהצבע של הקינוע שנמצאת בתוך הסלט שלהם, ולכן למרות שיש מעל 100 זנים של קינוע בעולם, שכמו שאמרתי נבדלים בגודל הגרגר והצבע ובטעם, אנחנו לא מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק עם הצבע, שיש את הלבן, אדום, שחור, הלבן אגב הוא לא בדיוק לבן, הוא צבע חול כזה, האדום הוא לא בדיוק אדום, הוא צבע חמרה, והשחור הוא קצת יותר חום משחור, אבל בגדול הבנתם.
כן.
נכון,
כן. יופי.
אז אם אנחנו כבר באמת מדברים מטבחית וויז, אז ההבדלים ביניהם הם על הלשון, הלבנה היא יותר פלאפית כזאת אחרי הבישול, היא קצת יותר רכה.
נכון.
אני חושבת ש... שצריך לבחור בה, עם מה שאתם מחפשים, באמת זה שהקינוע הזאת תחליף לכם את האורז, יותר פלאפית, יותר עקה, יותר עדינה.
קוסקוסית.
יותר קוסקוסית, בדיוק. בול. כן. יותר קוסקוסית. האדומה היא יותר נגיסה, היא יותר נותנת פייט על השן כזה.
כן, יש לה קליפה טיפה טיפה יותר רבה.
ואז, במילים אחרות אפשר להגיד, היא יותר נתקעת בין השיניים, אם להיות כנים. יש אבל בטעם שלה גם משהו קצת יותר אגוזי,
כן,
אני
לגמרי,
חושבת.
כן.
ואני יותר אוהבת אותה פחות בתור התחליף לקוסקוס או לאורז, אלא יותר לפיזור על מנות, לתת קראנץ' לסלט. ובעיניי יותר קשה לאכול אותה בכמות גדולה, במרכז כן. המנה.
אוקיי.
עכשיו, השחורה היא פחות נפוצה מבין שתיהן, היא גם יותר נגיסה, אבל פה הטעם שלה הוא גם אגוזי, אבל גם יש בו עוד איזה אלמנט
מתחתי.
פטרייתי קצת אולי?
מתחתי. אני שונא את השחורה.
אני גם לא אוהב את השחורה.
יש בה משהו מאוד מתחתי בעיניי, כמו ללקק אלומיניום.
לא, די, זה לא, זה יותר פטרייה כזאת.
לא יודע. אני לא אוהב אותה, אני נורא אוהב את הלבנה, אני מסכים איתך לגבי האדומה, היא too much, שאפופו מוכרים גם תערובות של קינוע.
זה מעניין, כי באמת, אם אנחנו עכשיו הולכים לסופר, ומתלבטים כאילו איזה קינוע לקנות, אז יש את הלבנה, יש מקומות שיש גם את האדומה, יש נגיד לסוגת, יש מיקס של לבנה ואדומה ביחד. נכון. שזה גם מאוד מאוד נחמד. את השחורה יותר קשה למצוא, כי היא פחות כיפית.
יותר מאתגרת.
יותר מאתגרת?
כן.
למרות שיש, אמרת שיש מיקסים, יש מיקסים של לבן, אדום ושחור גם בכל מיני מקומות. לא נתקלים בזה הרבה, אבל זה קיים. תראה איך את האף שלך עקום, אתה אמרת על סון את השחורה.
כי הם לא אותו זמן בישול.
נכון, האמת, נכון.
כאילו, למה שזה יהיה במיקס אחד?
למה להרבה?
כי השחורה צריכה יותר זמן בישול.
נכון, למה לעשות כזה דבר?
אוקיי.
אז זה באמת מבחינת הזנים, ואם כבר נכנסנו לעניינים פרקטיים כאלה, אז כשאתם הולכים לקנות קינוע, כמובן אריזה סגורה, זה ממש לא מסוג הדברים שצריך לקנות בתפזורת. צריך לזכור שיש לזה תאריך תפוגה, כלומר, אומנם מאוד 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 ארוך, אבל ככל שהיא מזדקנת, ככל שהיא בעצם מתיישנת, אז היא תהיה פחות טעימה.
נכון, תאכלו אותה פשוט.
תאכלו אותה.
קניתם, תאכלו.
קניתם, אל תקנו עכשיו כאילו 4 שקיות קינוע, אם אתם אוכלים רק אחת בחודש. תקנו אחת, בחודש הבא תקנו עוד אחת, וזהו. ולאחסן אותה במקום יבש, אני תמיד מעבירה אותה לצנצנות, כי אש הוא חבר, ואיך הוא אוהב לבוא לבקר אצלי, הוא יודע שבארונות שלי יש דברים ממש טובים.
כן.
בדירה הזאת עוד לא היה לי אש, חמסה, חמסה.
חמסה, חמסה.
היה לי הכל חוץ מה.
כן. זה נכון.
נכנסנו למטבח, בוא נבשל את הקינוע.
בוא נבשל. איך מבשלים קינוע? שתי שיטות.
שתי אסכולות.
שתי אסכולות.
אסכולת האורז, אסכולת הפסטה.
איזה אסכולה את אוהבת?
פסטה.
דברי עליה.
אני לא מבינה למה אנשים מסתבכים קינוע. מסתכלת ברשת, רואה אנשים, תחממו שמן, תקפיצו את הקינוע, תוסיפו מים, תביאו לרתיחה, סגרו מכסה, תורידו להבה, 20 דקות, רבע שעה, לא משנה, תשאירו מכסה. בקיצור, שאלת שאלה מה אני אוהבת, ואני עונה על השיטה השנייה.
אני גם על השיטה השנייה.
לא, כי השיטה הזאת של לבשל אותה כמו אורז, לא ברורה לי בעליל. אני לא מצליחה להבין למה להתעסק עם כמה כוסות קינוע לכמה כוסות מים. אני לא מבינה למה להתעסק עם כמה עד היא תספוג, שאפשר פשוט להרתיח סיר של מים, לזרוק פנימה כמה קינוע שאתם רוצים, לא צריך למדוד שום דבר, לבשל 11-12 דקות, עד שרואים שיש נקודה לבנה במרכז, ומין סליל לבן כזה
ש... שנפתחת.
כן, רואים את זה באמצעות נקודה לבנה במרכז, וכמו סליל לבן כזה שיוצא ממנה, כזה חוט לבן, ואז מסננים, והיא מוכנה.
אז למה אורז? את לא עושה ככה תמיד.
למה לא מבשלת אורז כמו פסטה?
כן.
קודם כל אורז יסמין עברתי לבשל כמו פסטה.
אני מבשל כל האורז כמו פסטה.
למה עברתי לבשל אורז יסמין כמו פסטה? אני לא זוכרת. נדמה לי שראיתי את זה באיזשהו מקום. אמרתי, וואלה, סבבה. לא מבינה את ההתעסקות. אתה מבין?
אני מבין. אני יודע שיש אנשים
ש... זה גם הרבה יותר סיכוי שזה יישרף מלמטה, אגב, כאילו, השיטה של האורז.
כן, אבל מבשלים בדיוק כמו שמבשלים אורז. שמן, מעדים טיפה את הקינוע, קולים אותה, מוסיפים מלח, שמים את המים, זה כוס וחצי, ממש כמו אורז בעצם.
כן.
סוגרים, מנמיכים לאש הכי מינימלית, ושמים 20 דקות, רבע שעה, כאילו, בטיימר, ואז משאירים את זה עוד כמה דקות מחוסה. זה לא מסובך.
זה לא מסובך, אבל זה הרבה יותר זמן, וזה הרבה יותר פוטנציאל, כאילו, לעשות את זה רטוב. כלומר, אם נגיד בן אדם, שטף את הקינוע קודם, נכון? כי צריך לשטוף את הקינוע לפני ששמים אותה סיר. לא משנה באיזה שיטה אתם עושים את זה, כדאי לשטוף את הקינוע לפני.
כן.
אז שטף אותה. ונגיד, לא ניקז מספיק טוב את המים המסננת. אז כבר הוא שינה את האיזון בין הכוס קינוע לשתי כוסות מים שצריכות להיות. אגב, בקינוע זה גם לא שתי כוסות מים. זה על כל כוס קינוע בדרך כלל שמים כוס ושלושת רבעי מים. אז אתה מבין, אז ברגע שהוא לא ניקז מספיק טוב את הנוזלים המסננת של הקינוע, כבר הוא שיבש לעצמו את הקנה מידה.
כן, זה לא משנה.
זה כן, כי אז היא תהיה רטובה.
אז הוא יסנן אותה כמו שהוא מסנן אותה אם הוא היה מבשל אותה במים. אם היא תהיה לא רטובה.
אתה מבין?
זאת הדבר.
אז זה התעסקות.
אוקיי.
בקיצור, אני בעד שיטת הפסטה. אגב, אתה שם מלח במים של הקינוע?
כן.
כשאתה מבשל אותה בצורה של פסטה?
כן.
כן, גם אני.
זה טיפה עוזר לה לשמור על הצורה.
כן, אחרת היא עלולה קצת להתפרק.
בק.
כן.
ממש, כן.
אגב, אחד הדברים שהכי עוזרים לה להתפרק זה אם פשוט מפספסים את הזמן. כלומר, 11-12 דקות גמרנו, לא צריך יותר. כי אחרת תהיה מושית. אתה שוטף אותה אחרי הבישול? אתה עוצר את הבישול?
לא.
פשוט מסנן.
לא מסנן, כאילו, כן.
אתה מסנן, אתה מעביר לי מסננת.
לא, אני לא מתעסק איתה יותר מדי. אני, א', באמת הרבה זמן לא הכנתי קינוע. חושב שאני חושב את זה, אבישי מת על קינוע, אבל כאילו, אנחנו באור הזה מלא היום.
או, תתחדשו.
כן, כבר שנים, אבל כן.
אנחנו בקינוע.
אתם בקינוע?
אני אוהבת קינוע. אני כאילו לא המון, כן? זה לא עכשיו צריכה שנתית של פירואנית.
כן.
אבל אני מאוד אוהבת את הקינוע בסלט. ממש, ממש, ממש.
אני אוהב סלט קינוע.
כן.
קינוע בסלט או סלט קינוע?
טוב ששאלת. אז קודם כל, אני רק אסיים את העניין. שאלתי אותך אם אתה שוטף את הקינוע בתום הסינון.
תשובה היא לא.
ואצלי התשובה היא כן.
אוקיי, למה?
למה אני שוטפת? כי בדרך כלל אני רוצה אותה לסלט, ואני כן רוצה שהיא תשמור אוקיי. על הפריחות, ואני רוצה לעצור את הבישול.
אוקיי.
זה לא נובע מהעלמת טעמים או משהו כזה. ואז אני פשוט שם אותה בקופסה. במקרר, וזה 3 ימים, יש לי קינוע מבושלת וכיפית. ואז שאלת, האם אני עושה ממנה סלט, או שמה אותה בסלט, והתשובה היא גם וגם, אבל אני מאוד אוהב את השאלה, כי הכל שאלה של מה היחס בין הקינוע לשאר הדברים שיש בסלט.
כן. אני אוהב סלט קינוע.
תסביר.
אני אוהב כשהמרכיב העיקרי בסלט הוא הקינוע, כמו לאכול סלט חיטה, שאני מאוד אוהב, או סלט אורז, או סלט פסטה, או מהסגנון הזה יש לכם כמות גדולה של קינוע, מערבבים בה קצת ירקות, קינוע מאוד אוהבת מתיקות, אז קצת פירות, מלא עשבי טיבול, מלא עשבי טיבול, מלא שמן זית, קצת דבש אם בא לכם, והיידה ביבי. כשמפזרים קצת קינוע על סלט ירקות, אני בכלל לא מדבר, זה לא יקרה אצלי לעולם, אבל על סלט חסה או משהו כזה, בעיניי קצת, זה לא מספיק עושה את האפקט שיש לקינוע. זה לא מספיק כיף.
אני אסביר לך.
כן.
אני לפעמים כן מפזרת קינוע על סלט, וזה בעיקר יהיה על כן סלט ירקות, שמטובל ככה כמו שצריך במלא שמן זית ומלא לימון, בשביל שזה יהיה מנה מסביעה. פשוט בשביל שהסלט יהפוך להיות חלבון, וגם קצת פחממה, אבל כאילו זה עדיין מאוד מאוד קל, כי זה בלי גלוטן.
כן.
וזה הופך לי את זה לארוחה. אני מעדיפה את זה מאשר לקחת פרוסת לחם עם משהו.
אוקיי.
אוקיי? אז אני אזרוק את קצת קינוע, מין חופן קינוע כזה. זה פנימה. אם יש לי עדשים מבושלים אגב במקרר, זה יהיה חופן קינוע וחופן עדשים. זה יהפוך להיות מין סלט
בריאות.
נכון?
פאוור.
אבל הסלט שאני הכי אוהבת, הסלט קינוע,
כן.
הוא בעצם כאילו, אני לא חייב אפילו להגיד שזה מתכון שלי, כי זה הסלט של הסטריץ, כשחושבים על זה.
הסלט קינוע עם אוף של הסטריץ.
הסלט קינוע עם אוף של הסטריץ.
בטטה מטוגנת. וואו.
זה הדבר הכי טעים בעולם.
אז ניתן המתכון הזה.
בשמחה.
המתכון של הפרק הזה מבושל באהבה ביחד עם סוגת.
אז אני אספר לך על הסלט הזה. סלט הקינוע, אחד הסלטים הכי משומשים אצלי בבית.
משומשים?
משומשים, אני משתמשת בהם כל הזמן.
אוקיי.
זה לא סתם לאכול, זה להשתמש בהם כפתרון מדהים לזה שגם כשבא לי משהו מרענן, אבל גם מאוד 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 מסביע. כי זה היתרון של קינוע.
כן.
היא גם יוצרת צובה, זה לא סתם ירקות חתוכים שאתה מתפוצץ ואחרי שעה אתה אומר איפה האוכל.
אוקיי.
מסכים איתי?
כן.
תודה רבה. אז
אני מאוד אוהב סלט קינוע, כן? אל תקחי אותי, לא.
כמה מחברי הטובים ביותר אוהבים קינוע.
אוקיי.
אז אני לוקחת קינוע, אני מבשלת, נגיד, לעומרי ולי.
רגע, אז איזה קינוע את לוקחת? איזה קינוע לבנה, קינוע אדומה, או התערובת הזאת של סוגת?
אני אוהבת הלבנה.
הלבנה, אוקיי.
אני לוקחת את הלבנה. לעומרי ולי, אני מודדת בערך משהו כמו 3/4 כוס של קינוע לא מבושלת, או כוס אם אנחנו ממש ממש רעבים. מבשלת אותה כמו פסטה, כפי שדיברנו על זה קודם לכן. מסננת. אני כן שוטפת, בגלל שאני רוצה שזה יתקרר לי מהר. רק בגלל זה. ואז אני מוסיפה לכמות הזאת 2 עגבניות, 2 מלפפונים, ערימות של עשבי טיבול. ערימות. אני חושבת שהכי נכון שם זה כוסברה ופטרוזיליה, אבל בכיף אפשר גם אם יש לכם בבית הזה ננה ובזיליקום. באמת, אם מישהו היה עובר לידי בזמן שאני מכינה את זה, הוא היה חושב שאני מכינה טבולה. מרוב שיש שם הרבה עשבי טיבול. ממש, זה כזה חצי צרור, חצי צרור. אם הייתי צריכה למדוד את זה בכוסות, בטח אני מגיעה שם לאיזה
צרור גדול, לא?
אני בטח מגיעה שם בטוטל לאיזה 2 כוסות של עשבי טיבול.
אז זה כמעט כמו הקינוע.
כן.
אוקיי.
כן, כן, המון 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 נסבי טיבול, ואז צריך מרכיב מתוק.
נכון.
המרכיב המתוק הזה הוא הקטע של הסלט הזה.
כן.
אני הכי אוהבת או צימוקים אורגניים, או צימוק אוזבקים, יש אז כמובן, זירה שזה יכול להיות חמוציות, תמרים, אם אין לכם שום דבר אחר, פשוט קוצצת את זה דק 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 דק. מישמיש מיובש? גם אופציה?
אני מאוד אוהב מישמיש. הוא אחד מחבריי הטובים.
כמה כן.
הוא מישמיש מיובש.
אז גם פה צריך איזה חצי כוס כזה של, של
כן.
פרי מיובש קצוץ.
כן, משהו שייתן כאילו יהלומים קטנים יהלומים של מתיקות. מתיקות כן.
ואז צריך משהו שייתן קראנץ', שזה משהו מעולמות האגוזים, גם בערך איזה חצי כוס של אגוז. זה יכול להיות...
אגוזי מלך.
היה לי ברור שאתה הולך להגיד את זה, זה יכול להיות אגוזי מלך.
נורא מתאים שם,
פקן, יכול להיות פיסטוקים.
פקן גם
להיות,
מצוין.
הכל.
כן.
בוטנים, אם אתה אומרי סמדר, אתה תשים צנוברים, פשוט כי אתה לא מסתכל על כמה זה עלה.
שקדים.
שקדים, 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 אני ממש אוהבת. לא כלואים כמובן, תענוג. זהו. ואז מפה אפשר גם להעשיר את הסלט. כלומר, כל ירק אחר שבא לכם יכול להיכנס בפנים, נגיד גזר קצוץ, צנונית קצוצה, אני מתה על רוקט, כלומר, on top, היסבי טיבול, אני מוסיפה גם רוקט קצוץ.
עוד כוס פנימה. רוקט.
אני חולת רוקט.
כן,
איפה שאפשר, אני שמה. אבל באמת איזה ירק שאתם רוצים. נורא כיף גם לשים איזה שריות של בטטה מבושלת, אם היה, או מעודה, או מתוגנת, או משהו כזה, משהו, עוד משהו מתקתק עוזר.
כן.
ואז הטיבול. מלח, צ'ילי חריף, אני שמה צ'ילי ירוק קצוץ שלם כזה בפנים.
כן,
מה שנקרא, שלם. מה שנקרא במתכונים לא חובה.
וואו.
אני אוהבת שזה חריף, אבל לא חובה. לימון, מלא 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 לימון. נגיד על הכמות הזאת אני שמה איזה מיץ מלימון וחצי, אני אוהבת שזה חמוץ, ואז אני אפתיע אותך. אני לא שמה שמן זית.
למה לא?
כי לא צריך. זה גורם לסלט להיות מאוד 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 פרשי, והשומניות...
מה זה לא צריך? אין שמן? את לא שמה שמן? נקודה?
אני שמה טחינה גולמית. אני לא שמה בסלט הזה שמן.
את מערבבת את הטחינה בפנים?
אני לא מערבבת, אני מטפטפת אותו
מלמעלה.
כן, אחרי שהסלט כזה מעורבב וכיפי, אני אוכלת אותו עם טחינה גולמית, לא מעט טחינה גולמית.
בוסט של בריאות זה הדבר הזה, אז...
כן, למרות שאתה יודע, אני לא נגד שומן, אני מאוד אוהבת שומן.
את אחת מהאדבוקטיות הכי גדולות של שומן.
אני מאוד אוהבת שומן, אני פשוט לא מרגישה שצריך פה, בגלל שהסלט הזה כל כך מרענן, כל כך כיפי, וגם שאני אוכלת אותו עם טחינה גולמית בכמויות, וזה טעים!
טעים.
איך בא לי? זה הסלט האהוב עליי.
וואי, לא אכלתי אותו שנים.
לא שמעת אותי מדברת ככה בתשוקה על סלט עבר, נכון?
וואו, סלט קינוע. וואו, לאן הגענו?
אני ממש 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 אוהבת אותו. אתה יודע משהו?
נו.
אני אוכלת אותו כשאני רוצה משהו שהוא נורא נורא בריא, ואני רוצה שאני אתעכב על הנקודה הזאת. כי הקינוע אצלי, היא מככבת בהרצאות שלי.
או.
כן. בהרצאות שלי על קולינריה מודעת,
נו.
תמיד נותנת את כל הפיץ' הראשוני על זה שכמה חשוב באמת לצמצם את הפער שבין אוכל טעים לאוכל בריא. פער תודעתי, של הרבה אנשים עדיין קיים הפער הזה בראש, שאומרים כאילו היום אני אוכל ככה, מחר אני אוכל ככה, היום אני אוכל המבורגר, מחר אני אתקע פריחית. ותמיד אני מדברת על זה שדברים צריכים להיות גם טעימים וגם בריאים, שזה האידיאל, ושאתה צריך כמה שיותר לקצר את המרחק בין שני המושגים האלה. ואז תמיד אני נותנת את הדוגמה, וכשאני מדברת על אוכל בריא, אני לאו דווקא מדברת על קינוע. כלומר, תמיד נותנת את הדוגמה הזאת, כי יש משהו בקינוע, ואמרנו את זה בתחילת הפרק, ובואו נשים את זה על השולחן, שהיא לא ממש קולינריה. היא אוכל הרבה יותר בריא מטעים.
אוקיי.
כלומר,
אוקיי.
אותה אני תמיד נותנת בהרצאות כדוגמה לזה שלא כל דבר בריא הוא קינוע.
אני מסכים. הלב החזק בפרונטו, פעם, אם את זוכרת, דיוויד הייתה איזושהי מנה קלאסית מאוד של טורטליני זנפשור כזה, נכון. והיה שם פופקורן קינוע למעלה.
נכון.
ניחה. זה השימוש הקולינרי פנצי גבוה.
כן.
אבל באיזה שלב היה בעסקיות צהריים, סלט של קינוע, אדומה או שחורה.
זוכרת,
עם אדומה. עם חצי אבוקדו.
כן.
ואני לא הבנתי מה מנת בית קפה הזאת עושה בפרונטו.
כן, אני מבינה, ואתה יודע, זה באמת אנחנו תוכנית שקודם כל היא תוכנית קולינרית.
נכון.
ותמיד אנחנו אומרים, בין אם זה פה ובין אם בהרצאות שלי, קודם כל שיהיה טעים, אחר כך נדבר על הבריא.
נכון.
כי אם לא מדברים קודם כל על הטעים, אז החיים הם פשרות, אנחנו מרגישים שאנחנו מתפשרים. והנה, קינוע זה משהו שהוא, כן, הוא טעים, אבל עדיין היא לא מצליחה לפרוץ את הגבולות של עצמה. זה לא עכשיו כאילו, אוקיי, תפוח אדמה, בוא נמציא דבר חדש, בוא זה, יש בו איזושהי תשוקה, ויש בו קרמיות, ויש בו עוד... קינוע היא קינוע, היא תמיד יש לה אותו טעם.
היא טקסטורה.
היא תמיד יש לה אותה טקסטורה, מאוד מובחנת. היא תמיד קצת.
כן.
שומרת על עצמה ועל נגיסותה. קיצור, זה עניין.
זה עניין.
כאילו, הנה, מה אנחנו מכינים מקינוע? אני מכינה סלט, או כאילו, או סלט קינוע, או קינוע בסלט, mm-hmm. אתה מכין.
זה מה שאני מכין.
זה מה שאתה מכין.
אבל לא, אבל, או, או כתוספת לאיזשהו חלבון, זה קערת קינוע, עם גם ירקות בפנים, זה סלט, אבל סלט חם.
או בול. מג'דרה מקינוע, מג'דרה, שכאילו, במקום או... האורז, או, או טבול לקינוע במקום הבורגול, כי אז זה גם בלי גלוטן, וזה נורא נורא טעים, mm-hmm. אבל...
אבל שם זה עוצר. לא תמצאו קינוחי קינוע, לא תמצאו מנות כן. יצירתיות עם קינוע יותר מדי. אולי באמת היציאה מה...
יש גם את אלה שעושים קציצות קינוע, שזה כזה מין... למה?
סבבה, זה קציצות בריאותיות כאילו. באמת היציאה היחידה מהקופסה היא לעשות פופקורן קינוע, או פאף קינוע.
זה קצת נהיה טרנד עכשיו?
כן.
לא יודעת, ראיתי את זה בזמן האחרון אצל כמה בלוגרים, כאילו פתאום... חטיף קינוע, ממתק קינוע, כאילו, ואז...
אנשים משתמשים בפאף?
כן, מתחילים, אתה יודע, במחבת יבשה כזה.
בוא נסביר.
בוא תסביר.
יש שני דרכים לעשות פאף קינוע או פופקורן קינוע.
שזה אותו דבר, קודם כל.
זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. אוקיי, זה אותו דבר, זה אותו דבר. לא, כן. לא, כי פשוט אני חושב על השיטה שדיוויד היה עושה את הפופקורן קינוע שלו, הוא היה מבשל את הקינוע,
okay.
ואז מייבש אותה בתנור באיזה 130 מעלות, איזה 20 דקות,
okay.
ואז מתגן אותה בשמן עמוק לשתי שניות. ואז הייתה פוקעת באמת.
כאילו אחרי כל הבישול הייתה עוד פוקעת.
כן.
Okay.
מתקבל איזשהו מרקם קרנץ' קינוע נורא טעים.
Okay.
ויבש. מה שאת מדברת, מה שהיום כנראה כולם עושים, זה באמת... פשוט כמו פופקורן, לקלוט קינוע על מחוות יבשה, mm-hmm. עד שהקינוע פוקעת, והיא כן. פוקעת בגלל הצורה שלה, שזה בדיוק תירס כן. של פופקורן, כאילו זה מעטה קשה מאוד, בפנים יש בשר, עדים, mm-hmm. נוזלים, הנוזלים לא יכולים לצאת, אז הם מתפקעים ככיתור, והם מפקעים את הצורה של הקינוע על הפופקורן הזה. אני לא נתקלתי בזה לאחרונה, לא זכור לי.
באמת?
מעניין, כן.
אתה יודע, זה נורא קל, כאילו פשוט, כמו שאתה אומר, לוקחים מחוות יבשה, וכאילו, אש בינונית, שמים את הקינוע, טק, 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 נהיית מתפצחת לנו, אגב, היא גם לא, אין לה כל כך הרבה אנרגיה עצורה בפנים, כמו הפופקורן.
היא לא עפה.
היא לא עפה, הכל בסדר, המחוות יכולה להיות פתוחה. רק תשמעו קצת פאפים כאלה, ואז שמים שוקולד, אם זה חלב או מריר, אפשר טיפה מייפל וזה, ואז זה נהיה מין כמו... ממתקים כאלה.
זה נגיד פיצוחים שכן נחמדים לשים על סלט.
הפאף.
הפאף.
לפני השוקולד.
הרבה לפני השוקולד. שוקולד רבה בסוף הארוחה.
אוקיי. זה מה שאנחנו עושים מקינוע.
כן.
מה אתם עושים מקינוע? ספרו לנו. יושבים באולפן וכזה צרצרים. אוקיי, אני כזה, לוקסי, מה אתה עושה מקינוע? צרצרים. אבל רגע.
מה?
אתה הבטחת שתיתן את המתכון לסלט דלת קינוע.
אתה
לא הבטחת, אמרת שאולי תיתן. אז בוא נסיים עם זה.
בוא נסיים עם הדלת, קינוע.
בוא נחזיר את כבודנו העצמי, אנחנו בכל זאת תוכנית קולינרית.
נתחיל עם הסלט, אוקיי, של הקינוע, שזה שתי כוסות של גרגירי קינוע מבושלים.
כלומר, שתי כוסות אחרי בישול.
שתי כוסות אחרי בישול, חצי בצל סגול קצוץ דק, כף של צנוברים כלואים, כף של אגוזי מלך כלואים וקצוצים, כפית של דבש, כף של שמן זית, ועוד כף של מיץ לימון, ואז חצי כוס או כוס או שש כוסות, כמה שאתם אוהבים, של תערובת של עשבי טיבול, ואני הייתי שם את כולם, כוסברה, ננה, פטרוזיליה.
כן, לגמרי.
עלי סלרי, סלרי נורא טעים בפנים.
נכון.
נחמד לשים בפנים חמוציות, כמו שאמרת, אפשר לשים גם פירות טריים, אפשר לשים תפוח או אגס. זה קרנץ' אחר.
זה די אותו סלט מה שאני עושה.
כן, זה היה הסלט הכי הכי בסיסי, אתה הייתי בריבה ב-2000 ואלוהים...
אבל רגע, יש לי שאלה, אתה גם לא היית באיזשהו שלב בסטריץ, כי הוא לא...
כן.
הסלט של הסטריץ לא קשור אליך?
פייר? אני לא זוכר. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
יש לי תחושה פשוט שבאיזושהי דרך, עוד לפני שהכרנו, אז היית קשור לזה? אתה אגב זוכר שהדייט הראשון שלנו היה בסטריץ?
לא, באמת?
כאילו, הכרנו דרך מאלי, דרך דיוויד, סליחה.
כן.
והלכנו
לשבת בסטריץ?
כשראיינתי אותך, זה היה בסטריץ. ישבנו בסטריץ בדיזינגוף, בקינג ג'ורג'. אני זוכרת איפה ישבנו.
שנות ה-10 העליזות.
מה זה 10?
10, 2010, 2009, לא זוכר מתי זה.
חשבתי 10 שלי.
לא, הלוואי.
ובכן, כן, אז זה הסלט.
אז זה הסלט בגדול, ואז למעלה הייתה דלת צלויה, בריבועים כאלה יפים, אתם יכולים סתם להקפיץ קוביות, או לצלות אותם בתנור, או משהו כזה, והרוטב תמיד היה יוגורט ננה, הייתי לוקח מלא ננה, תוכן אותה עם יוגורט, עם קצת סילן, או רכז רימונים נורא טעים, וקצת מלח, פלפל לבן וכזה, וזה היה הבסיס. אפשר לעשות מהכל, אבל כאילו, לשים גם טחינה בפנים, או סילן וטחינה, או יוגורט וטחינה, או יוגורט וסילן, או בלי סילן, או מה שאתם רוצים. זה באמת, זה מחבק את הכל.
כן, גם אם שמים שם פרי ועוד לאט וזה, לא בהכרח חייבים שם סילן, לא חייבים בהכרח עוד משהו מתוק.
לגמרי.
לגמרי. אוקיי, אז זה מה שאנחנו עושים מקינוע. לא הרבה, אבל איכותי.
כן.
יש אבל עוד תצורות לקינוע, נגיד, יש קמח קינוע.
נכון.
אתה עושה משהו עם זה?
לא, יש לי בבית, אבל אני לא משתמש בו כל כך. הוא קמח, הוא אחלה באמת, כאילו להדבקה. נגיד, להדביק ציצות, או לעשות איזשהו פנקייק, או משהו בסגנון הזה. יש קמח חומוס, יש קמח קינוע, זה טעמים שונים, אני פחות אוהב את הטעם של הקמח קינוע, והשימוש בו הוא באמת יותר כמו קורנפלור, מאשר כמו קמח.
אוקיי.
אוקיי?
כי הוא להסמיך.
כן.
להסמיך ולהדביק,
כן,
אוקיי?
כן, כן. יש פסיטי קינוע, מוצר שאני לא מכיר מישראל, אבל הוא קיים, כמו שיש קווקר, שיש כאילו מבושלים ומאוחים, כן. כאילו בכיתור, ואז כאילו עוברים פרס כזה,
כן.
ועושים מהם דייסות. המוצר הזה, גם לא מכיר אותו כל כך
לא הרבה. לא ראיתי אותו בארץ.
אני לא חושב שיש אותו, לא okay. ראיתי אותו. ראיתי אותו, אבל באירופה הרבה.
אוקיי, okay. אתה יודע, אבל מה נחמד בקינוע? ש... לא אמרנו את זה לאורך התוכנית, למרות שהבטחנו בהתחלה שנדבר על זה.
נו.
מילה אחת על כשרות.
סיפור הכשרות, 2013.
2013. רק שתדעו לכם שמ-2013, הרבנות הראשית העולמית אישרה שקינוע היא כשרה לפסח. רוב תודות.
רוב תודות.
לא הייתה שום סיבה שזה לא יקשר לפסח, הסיפור הזה. הרי אין בזה, זה לא דגן.
האם לתלוש נייר טואלט כאילו, זה עבודה?
כן, אבל הם אמרו...
הם מדיינים בקוצו של.
הם אמרו שאולי היא לא קשרה לפסח משני מניעים. אחד אולי גדלה בשדה של ידו גדל שדה חיטה. נו באמת, אנשים. אולי באמת גם יש שדה...
על הירח. כן. אולי יש קומבינה כזאת.
ודבר אחר זה שכאילו זה יחתי אנשים, שאם תאשר לאנשים לאכול את זה בפסח, והם יגידו, זה קשר לפסח, ואחר כך יראו נגיד בורגול לצורך העניין, יגידו, יחשבו שזה קינוע, ויחתיו ויאכלו משהו שהוא חמץ. אז תודה רבה, ב-2013 הרבנות הראשית העולמית אמרה, קינוע כשרה לפסח, ואנחנו סומכים עליכם, אנשים אינטליגנטיים שתבדילו בין קינוע לשאר הדברים. תודה.
כן. ובנימה אופטימית זאת נראה לי שסיימנו?
אני די בטוחה.
כן.
כן.
אז תודה רבה שהייתם איתנו. היא הייתה אפרת קו תחתי אנזל.
תודה רבה.
אני הייתי אורן לוקסי, זה כמובן באינסטגרם, וברשתות החברתיות מחכים לשמוע מה חשבתם על הפרק ומה אתם עושים עם קינוע.
עד השבוע הבא שבו אנחנו נדבר על משהו אחר לגמרי, ואנחנו עוד לא לגמרי יודעים על מה.
לא החלטנו.
שיהיה לכם אחלה שבוע.
יאללה ביי.
צ'או.